יום שלישי, פרשת שמות, 24 ימים לעומר. היום רבותיי, בדף רמי בהלוכה מתחילים סימן ש"ח, ענייני מוקצה, דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת. אז ראשית שיהיה בהצלחה לכל הלומדים, ובקריאה של חיבה אנחנו מזמינים את מי שלא יצטרף, להצטרף ללימוד היומי של הדף רמי המשנה ברורה. ושיהיה בהצלחה לכולם. היום רבותיי, זה היורצייט של הגאון הצדיק רב משה אגר, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת סרט ויז'ניץ, בעל הברכס משה, שנפטר לפני קרוב ל-20 שנה. אז יש פה סיפור נפלא שהופיע במאמר בעיתון המודיע ביום השלישי. סיפור שקרה איתו בשנת תשל"ד לפני 4 שנים. בערב יום הכיפורים אחרי צהריים, עם ישראל מתכונן בסילודין לקראת היום הקדוש, שממשמש ובא, נערך לקראת אכילת הסעודה המפסקת, והיציאה לבצע המדרש לתפילת קוד נדרי. במחיצתו של רב מוישה, אגר, זכר צדיק לברכה, יכלו למשש בידיים את הנועם האירוסכו, שמשוך על השיעור כמותו, התמירה, פניו המהירים, איך שהיה חופף על כל הסביבה שלו, הרחון על הספרים, ועוסק בדבקות אלוהית, בהכנה ליום הקדוש, ליום הקדוש הקרב ובא. ואז, כמו מהדלת האחורית מתגנבת לקריאה החסידית, בחיפה, ידיעה על תאונת דרכים שאירה במבואות חיפה, שהיו מעורבים בה כמה מן החסידים שיצאו מרכז הארץ, כדי להיות ביום הקדוש אצל רבם, אדמו"ר מסרט ויז'ניץ. החסידים אל החסידים נפצעו קלות והושפזו בבית חולים רמב"ם בחיפה. היהדות החרדית בחיפה, ברוך השם, מבורכת בעסקני מצווה. מבואים של חסד נפחים בה, בשופי, היא לא אלמנה מבקרי חולים. אבל הדעתו של רב מוישה, ערב יום הכיפור עם שייני. שונה ערב יום הכיפור, הוא חושש, אולי בשעה הזאת של בין הארבעים של ערב יום כיפור, לא ירבו קופצים כדי לצאת ולסעוד את הפצועים בית חולים, כל אחד יסמוך על מישהו אחר, רבו יש שלא מתמהמה. בבת אחת הוא יוצא מהמצב הרוחני, מהספירות העליונות שהוא נמצא, והוא נפרד בצער מספרי הקודש שבהם הוא הגה, מותיר פקודה חפוזה לבני ביתו, לא להמתין לו ולאכול את הסעודה המפסקת, ויוצא בהול לבית חולים. הוא ראש הישיבה בכבודו ובעצמו. הבן של האדמור זצה, הלך של האדמור שליטה, כבר גם הספיק להיפטר. מופיע בכל עודו ועדרו בבית חולים לדעת מה שלום הפצועים, מה צריך לעשות להם. וככה שעה ארוכה ומבלה, ליד המיטות שלהם, שהוא מתלווה אליהם בכל שלבי הקבלה, האבחון, הטיפול, כאילו שכל הזמן שבעולם עומד לרשותו. השעון כאילו עמד במהלכו ערב יום הכיפורים, עצם מהמרוצה שלו, ואין לו לרב מוישה בעולמו, אלא 400 של מצוות ביקור חולים. רק כשהיה ניכר מבעד לחלונות בית החולים, שהשקיעה כבר ממש מתקרבת, והקול של כל נדרי עומד לפרוץ, אל העולם. רב מוישה מתעשת מהרוגע הנצחי, הוא ניגש נמרצות אל הסגל הרפואי, והוא מודיע שהוא נותן את הפצועים איתו ביחד לבית. הוא לא הניח להם לבלות את יום הכיפורים פה לבד, והוא לוקח על עצמו את מלוא האחריות, שהפצועים יקבלו בביתו את כל הטיפול שנדרש להם, במהלך היממה הקרובה. ערכו להם הדקות, לאנשי הסגל, עד שנוכחו לדעת שלא הבן אדם ולא הזמן בשביל מעטלות, והוא אומר את זה במלוא הרצינות. אז הם צריכים להסביר לו שכל אחד מהפצועים צריך לחתום על טופס אחריות אישית לפני שהוא משתחרר. אבל השעה כבר הייתה מאוחרת. השעה הייתה מאוחרת והיא לא נתנה זמן לבירוקרטיה למצד את עצמה. רב מוישה, זכר צדיק לברכה, מצליח לשכנע שהחתימה שלו בלבד, חתימה אחת, תספיק לכולם. וככה חפוזים וקצרי רוח, כולם עוזבים את, הבית חולים בדרכם אל ביתו של הראש השיבה. מה קרה באותו יום כיפורים, רבותיי, אתם זוכרים? אמרנו שזה היה בשנת תשל"ד. באותו יום כיפורים בשעות אחרי צהריים, פרצה מלחמת יום הכיפורים, אותה מלחמה קשה ובלתי נשכחת. במוצאי יום הכיפורים שהם חזרו לבית חולים, אותם פצועים להשלים את תהליך השחרור, כמו שסיכמו איתם, המקום כבר היה מלא וגדוש בפצועי מלחמה. היה לכם נס משמיים, אמרו להם אנשי הצוות, שהחלטתם לצאת מכאן אתמול לפנות ערב. שאלמלא כן, היינו נאלצים לשלוח אתכם בעת יום הכיפורים, כדי לפנות את המקום לחיילים הפצועים. זה היה ממש המסירות נפש של רב מוישה אגר, זכר צדיק לברכה, שגם אני, בתור חיפאי, זכיתי להכיר אותו, אותו ואת מאור פניו, שהיה מאיר פנים לכל אחד ואחד, על שקידתו עצומה ועוד ועוד מעלות רבות. זכר צדיקים לברוכת. ואנחנו מגיעים למדור פנינה הפרשה, ולא יצחן אלו את שם קודשי. יש פה סיפור נפלא, איש לרעהו, על הזהירות של הגונצודיק רב שלום ברבזיד הצהל, מכל שמץ, חשש לחילול השם. הסיפור הוא על התקופה שהוא התגורר בלונדון. הוא יצא פעם למנוחה באחד הכפרים שבאזור לונדון. לקראת שבת הוא אמור, הוא תכנן לחזור הביתה, מרחק של שעתיים נסיעה. אחד מהתלמידים התנדב להסיע איתו, וקבעו שהוא יצא מהכפר בשעה 10 בבוקר של יום שישי. והנה, אחרי כ-10 דקות של נסיעה, רב שלמה מבקש מהנהג לחזור, כי הוא אמר שהם שכחו משהו, חזרו. רב שלמה נכנס לאכסניה, עובר חצי שעה, רב שלמה חוזר, ואין בידיים שלו כלום. אז הנהג הביע את התמיהה. אמרתם ששכחתי משהו, איפה הוא? רב שלמה עונה לו, שכחתי להגיד תודה לבעל הבית, הבעל הבית הגוי. אז הנהג התפלא, כל כך הרבה זמן לקח להגיד, תודה רבה. עונה לו רב שלמה, מכיוון שנכנסתי לומר תודה, אז הבעל הבית אמר לי שהוא רוצה להראות לי את החצר שלו עם כל האילנות שלו. אם הייתי מסרב, תאר לך, מה הוא היה מספר לכולם? שהיה פה איזה רב יהודי עם זקן גדול, ולא התייחס אליי לשם. היה עלול להיגרם מזה חילול השם, לכן אמר לו, רב שלמה ברבזה וסיים, הייתי מוכרח להישאר עד שהוא יסיים. רגישות לבן אדם לחווי רוגה אם הוא גוי. קניין חוכמה פרק אובס, אומרת המשנה, בפרק ה' משנה זין, ומוידע לו אמס. אמירת אמת. הספר משה לאובס מסופר על הגאון רבי סוזמל מלצר, זכר צדיק לברכה, שהוא נסע פעם מהעיר שלו סלוט, לדרוזניק, שם הוא פגש את רב חיים בריסקר, אז הוא פנה אליו רב חיים ואמר לו, בוא אני אספר לך מה יישא שהייתי בתחילת היותי רם בוולוז'ה. הוא מספר לו ככה, כרם צעיר וחדש, אז כדי הטבע היו מתנגדים למינוי הזה. באחד הימים הראשונים שבהם נתתי את השיעור בישיבה, כשהגיע הזמן השיעור עליתי לבמה וקראתי את הדף גמורה, ואחרי זה אמרתי שאין לי מה לומר לכם על הדף הזה, וירדתי מהבמה. מהבימה, ציבור בני הישיבה עמדו נדהמים לנוכח המחזה הזה. והמשיך רב חיים ואמר לו, כשבאמת הלכתי לומר את השיעור, היה לי שיעור ממש שהיה בבחינת מרפסה ניגרה. אבל השיעור הזה, כשהלכתי לישיבה, עלתה בדעתי איזה פרחה, שהיא גם הייתה בבחינת מרפסה ניגרה. איש לא היה מעלה על דעתו את אותו פרחה. המשכתי ללכת, ועליה לי תירוץ על הפרחה. וגם התירוץ היה מרפסה ניגרה, שלא היו איש רגיל לא היה מעלה על דעתו את התירוץ הזה. אבל כיוון שהייתי סבור שזה לא על דרך האמס, ירדתי מהבמה אחרי שקראתי את זה אף גמורי, והשיעור אותו בסוף לא מסרתי. האם גם אתה יכול לנהוג ככה? בכזאת צורה סיים רב חיים מבריסק ואמר, בכזאת צורה אפשר להיות ראש ישיבה. מוידע לאמס, מידת האמת. בדור פני הפרשה, ונקדשתי בסורך בני ישראל. בעלון הנפלא נר לשולחן שבת, מופיע הסיפור שהספר הגאון רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. שנערכו בליטא הבחירות, הרבנים החליטו להקים מפלגה חרדית. והגאון בעל הדבר אברום, זכר צדיק לברכה, הוא הציע להחרים את מי שלא יצביע למפלגה חרדית. אבל הפולי מזרוב אמר לו, לא זו הדרך, הוא שכנע אותו, אמר לו, אנחנו נברך את מי שיצביע לנו. הוא הציע שבשבת יעשו בכל הבתי כנסת משבירך למי שיצביע כדעת הרבנים. הוא ממשיך וסיפר הרב אדלשטיין שהייתה איזו אישה בבית הכנסת שמעת משבירך, וכשהיא חזרה אמרה לבעלה, אני מצביעה למפלגה של הרבנים, אני רוצה את הברכה שלהם. אז הבעל אומר לה, בשום אופן אנחנו מתקדמים, אנחנו נאורים, לא חשוכים כמותם, התחיל ויכוח. אז האישה הלכה לרב ואמרה לו, מה לעשות? סיפרה לו את הסיפור. אמר לה הרב, אם זה שאלה של שלום בית, תצביעי כמו שהבעל שלך אומר לך. כשחזרה האישה הביתה וסיפרה את זה לבעל, הוא התרגש והתרשם מאוד, ואז הוא אמר לה, עכשיו שנינו נצביע למפלגה של הרבנים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור שיעור דף ה' בהלוכה. אז כאמור רבותיי, היום מתחילים את סימן ש"ח, סימן גדול ומורכב בהלכות מוקצה. השם יעזור שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז בואו נלמד את העניינים שקשורים לדף ה' בהלוכה. שיטות הראשונים בטעמים לאיסור טלטול בשבס. מהו גדר מוקצה מחמת חסרון כיס, ומה דין נייר בזמננו? אז נוכל לשמוע גם את הדברים האלה בשיעורו הנפלא של רבי אריה זילברשטיין, לשלוחה אחת. ובואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף ה' בהלוכה. איסור מוקצה בגזרת חז"ל, והראשונים כתבו טעמים שונים לאיסור הזה. יש אומרים שאם אדם יהיה רשאי לטלטל בשבת כמו שהוא מטלטל ביום חול, אז השבת תהיה בעיניו כחול. יארגן את ביתו, יעביר חבצים מחדר לחדר, יאחסן חבצים במחסן ועוד ועוד. ונמצא שלא תהיה השבת כמנוחה לישראל. ובנוסף, אלו שלא עסוקים במלאכה במשך ימות השבוע, אז השבת תהיה עבורה ממש כיום חול גמור, בלי שהשביתה ניכרת. ועוד, שאילו הותר לטלטל כלים שנעדו למלאכת איסור, עלול לטעות מתוך עיסוקו לעשות בהם מלאכה, בלי שישים לב. יש אומרים שהאיסור של מוקצה הוא גדר לאיסור היצוען. זאת אומרת, שאילו היה מותר לטלטל כל חפץ, זה היה גורם להיכשל במלאכת היצוען. ולמרות זאת, רבותיי, לא גזרו שלא לטלטל מאומה. ולמה? שהרי גוזרים על הציבור, גזירה שאינם יכולים לעמוד בה. נו, אז מה אתם אומרים? להזיז בשבת ארון כבד, מותר? אז בואו ניגע קצת בעניין הזה. חפץ שהבעלים שלו נזהרים ומקפידים לא להשתמש בו לשום שימוש, אלא רק את השימוש היהודי, כמו שלא יתקלקל או ייפגם, ולכן הם גם לא מזיזים אותו מהמקום, אלא רק בשביל השימוש שלו. למשל, בואו ניגע לך דוגמה, סכין של שחיטה, דבר יקר, דבר רגיש. אז הוא מוקצה מחמת חסרון כיס, ואסור בטלטול בשבת. אבל אם השימוש היהודי של החפץ מותר בשבת, למשל גביע זהב, נו, אפשר לעשות בזה קידוש, הוא לא נחשב כמוקצה מחמת חסרון כיס. אבל אם זה חפץ שעומד למכירה שהמוכר באמת מקפיד שלא ישתמשו בו, שהוא יוכל למכור אותו, אז הוא מוקצה גם כשהוא עומד לשימוש שמותר בשבת, כגון צלחות וסכום וכדומה. אותו דבר חפץ שעומד לשימוש שמותר, אבל מחמת הכובד שלו, או הערך והחשיבות שיש לו, משתמשים בו במקומו, מקפידים שלא להזיז אותו בכלל, למשל ארון כבד, שידה עתיקה, ירושה מהסבתא, וכדומה, אז באמת יהיה אסור לטלטל אותם, אבל במקום שלהם מותר להשתמש בהם. ואם לא מקפידים שלא להזיז אותו, אבל קובעים לו מקום מסוים, כגון חפצי נוי יקרים, בזה יש מחלוקת הפוסקים, אם זה נחשב למוקצה, מחמת חסרון כיס. נייר ריק. אומר המשנה ברורה על נייר ריק שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. למענם זה הדבר יקר. בזמננו שאין חשיבות לדף נייר בודד, אז יש אומרים שאף על פי כמו נחשב למוקצה מחלת חסרון כיס, כי אדם בר דעת לא מאבד נייר שאפשר להשתמש לו. הוא גם מקפיד שלא להשתמש בו לדברים אחרים, ויש חולקים. במה דברים אמורים? בנייר לבן רגיל, פשוט, מה שנקרא A4 למדפסת. אבל נייר בריסטול או נייר צבעוני, דפי מכתביה וקריצה בהם, שהערך שלהם גדול יותר, ואותו דבר דפדפת ריקה, מחברת ריקה, אז הם לכל הדעות נחשבים כמוקצה מחמת חסרון כיס. מחברת שהזכרנו, אם כתבו בה בעמוד הראשון, רק בעמוד הראשון, מותר לטלטל אותה, בגלל שהחלק הכתוב בה הוא חשוב יותר מהחלק הריק. דפדפת שהדפים שלה מוחברים בצד פס דבק, כמו שאנחנו מכירים, יש לדין של מחברת. קלסר, שיש בו דפים מלאים ודפים ריקים, החלקו הפוסקים אם מותר לטלטל אותה. עד כאן בעניין דפים בהלוכה שנלמד היום. בואו נזכר במה שלמדנו אתמול. גוי שעשה מלאכה דאורייתא עבור ישראל בשבת, אסור לכל ישראל ליהנות מהמלאכה עד שיחלוף במוצאי שבת, זמן שמספיק לעשיית המלאכה הזאת. ואסור לישראל לומר לגוי לעשות מלאכה בחפצים של הישראל בשבת, גם כשהוא אומר לו במפורש שיעשה את זה לצורך הישראל לצורך עצמו. ואין הישראל הנח בכלל מעשיית המלאך. אמירה לגוי בשבת אסורה גם בדרך רמז, גם רמז סיבה בצורה של ציווי, וגם רמז סיבה בצורה של סיפור. קריאה לגוי לעשות מלאכה, למרות שהוא לא אומר לו שנדרשת עשיית מלאכה, אז היא נחשבת כרמז. בואו נפליג אחורה ונזכר במה שלמדנו לפני 100 ימים. הנושא הוא מנהג אמירת פרקי אובז בשבת. זה בעצם גם מה שאנחנו נוהגים בשבועות אלו. זה מנהג כבר מתקופת הגאונים, מנהג שנהוג בישראל, להגיד בשבת אחרי תפילת מנחה פרקי אובז. יש שכתבו שהטעם הוא, כי הפרקים פותחים במילים, מוישה קיבל תואר מסיני. ונכחנו מספרים בשבודו של משה רבינו, שנפטר בשעת מנחה של שבת. ימי הראשונים הנהיגו בחלק מהמקומות לומר רק בשבתות הקיץ הארוכות. וכן לומר רק פרק אחד או שניים בכל שבת. בשבתות החורף, מנהג מאשכנז מקרד מדינו לומר 16 פרקי תהילים, מורכי נפשי, ו-15 פרקי שיר המעלות. ואם אחרי תפילת מנחה נשארו רק מספר דקות עד לסוף היום, אז יש לוותר על אמירת פרקי אובס או מזמורי תהילים כדי לאכול סעודה שלישית בזמנה. עד כאן בעניין הזה. דף רגעי בהלוכה. מה שמע בן עזאי ביום שהוא נתמנה רבי אליעזר לראש ישיבה? והאם אפשר להקריב קורבן פסח בבוקר? ואיזה עבודה במקדש נעשית דווקא בלילה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת זבוחים, דף י"ד. בשלוחה 2, מאי, אתם כבר יודעים שאפשר לשמוע את שיעורו הנפלא. המהיר והבהיר של רבי אליהו אורנשטיין שליט"א. יש לנו פה את חלק מהאלון הנפלא מכותלי בית הדין. בעצם הובא פה איזה מעשה שנידון בבית דין עם פלפול. אנחנו נגיד חלק מזה, וכל מי שירצה להשכיל ולהמשיך, אז הוא יוכל לראות את זה באלון שנקרא מכותלי בית הדין. כשחיים שכר את המאפייה של המויצי, קראו למאפייה המויצי לחם ברמת גן, למשך חודש ניסן כולו, הוא ידע היטב את אשר לפניו, שכולם יצאו נזכרים, גם הבעל המאפייה שהזכיר אותה, במחיר שהוא שקלה את הרווחים הקבועים מדי חודש, כשהוא יודע שמדי שנה היא עומדת מושבתת למשך כמעט 10 ימים, בגלל חג הפסח והנקיות שלפניו. וחיים ידע שאם הוא יערך כיאות, הוא יוכל לפצות על אותם 10 ימים, עוד להרוויח כפל כפליים מהספקה של חמץ במוצאי פסח ובימים שלאחר מזה. ואכן, בימים שלפני פסח הוא הכין את הציוד לפעילות במלוא היכולת של הייצור מסביב לשעון, הוא רכש כמות גדולה של קמח, מחיטה יבשה כמובן, חתם עם התחנה של הקמח על חוזה של הספקת קמח טרי מיד אחרי פסח. במקביל הוא שכר צוות פעולה מיומן. אשר השוק שלי, הוא הסביר למשפחה כשהוא יצא מהבית מיד במוצאי שבת, שלאחר שביעי של פסח, יודע שהוא לא יראה אותם בימות הקרובות. ובו הוא חשב שכל הפריחה תהיה שווה, שיצליח להרוויח בימים ספורים את הפרנסה של כמה חודשים. נו, כבר אחרי חצי שעה מצאת החג, התחיל מסתרך תור של אנשים שסיימו את תפילת סרוויס, ומיהרו, מיהרו בדרכם לבית כדי להתמקם בראש התור, לכבד את מוצאי החג, מוצאי השבת, בתת חמה למלווה מלכה. אבל לחיים, לחיים לא היה פנאי להתענג על המראה של תור הלקוחות, שיתארך ויתארך. תופעה משונה כשעצמה, אבל הראש שלו לא היה איתו, כדי להרביע את הרומת וביקורת על האנשים שנחפזים כל כך מהר להשיג את הפסת פת של חומץ. הוא היה עסוק עמוק עמוק בין התנורים למכונות של הלישה, אולי יכול שלא לצעוק בחלת פקודות מבחינת מזרזין המזרוזין לעובדים המיומנים שהגיעו מלאי מרץ להצלחת המבצע. ואז קרה תקלה, רבותיי. קרה תקלה, עצר את כל המהלך, עצר את הרווחים שדמיינו שיקרו, השאלה שהגיעה לבייזים, על כל זה תוכלו לקרוא בעלון, בעלון הנפלא ולרוות הרבה נחת. ועכשיו אנחנו מגיעים לדור הנפלא, חפץ עם החיים. הרי מי לא חפץ בחיים, רבותיי? חפץ חיים יומי. הצטרפו אלינו, רבותיי, אתם מוזמנים, הרבה יותר ממוזמנים, להצטרף אלינו ללימוד הימי בחפץ חיים. הסעיפים הנלמדים היום בלכות צריכים לסגל ווב, סעיפים אי ווב זין עוסקים באופן שמותר לקבל רכילות ולהאמין לה. שיש בה דברים תועלת לשומע, והמספר נאמן עליו כמו שתיים. והחופץ חיים מעריך בפרטים של היתר, אבל המסקנה של הדברים של הלא הולכם עם מייסה, שבימינו, בימינו לא קיימת כזאת נאמונוס, וגם מזמן הגמורה, זה היה נדיר שהצטרפו כל שאר הפרטים הנדרשים ליתר. אבל למרות שהדין הזה לא מעשי בימינו, יש לימוד חשוב, רבותיי, שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. החופץ חיים מוסיף בהגעה, שגם במקרה שמותר לשומע להאמין לדברים, אומר החופץ חיים ומדגיש, כל היתר רק להאמין, אך אסור לו להפסיד אותו בממון, או להקוד אותו חס ושלום, או לגנות אותו עבור זה. דלב כל כמיני מסיים החופץ חיים ואומר, להאמין לזה כבית רי ונגרוע בזה לאחר. זאת אומרת, רבותיי, שמשמעות הדברים, שמותר להאמין לפלוני, כי הוא נאמן עליך. אבל כל זה רק כלפי עצמך, באופן אישי, באופן פרטי. אתה יכול להחשיב את הדברים אמת. בתנאי שזה לא יהיה על חשבון השני שעליו סיפרו את הדברים. הוא הרי לא מחויב לאמת שלך. הוא בבייזין, ודאי אתה לא יכול לשים מנו ממון, להוציא מנו ממון, מחמת התחושה של האמת שבלבך. והביאור ומוסופים מציינים מדברי החופץ חיים, שבאופן שמותר לשומע להאמין, ומדובר בשמע שאם היא אמת מותר לו לסנוע את הנידון מחמתה, אז אמנם מותר לו לסנוע בלבו את הנידון, אבל לצער אותו ולבזל אותו בפועל, זה כבר אסור. ועל זה כתב הרב הוטנר, שזה רק באופן שהשנאה שבלבו לא גורמת צער לחבר שלו, כגון שהוא לא חש בה, אבל אם היא גורמת לו צער, שוב חוזר כאן הכלל שלאו כל כמיני, שאין לך זכות לגרום לשני צער, בגלל שאתה בוחר להאמין למה שסיפרו לך עליו. עד כאן המדור הנפלא חופץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היום. אומר חופץ חיים בספרו יותר סבייס פרק י', אדם צריך לדעת שהוא לא עומד במדרגה אחת, אלא על ידי צרו שמתגבר עליו בכל יום, ומתחדש לפתות אותו בפנים חדשות, כמו שחזון אמרו. הוא משתנה תמיד, אם הוא התגבר על יצרו, מתווספת עליו קדושה, הוא הולך ממטה למעלה, ואם חלילה יצרו מתגבר עליו, יורד מלמעלה למטה, וכבר ידוע מה שאמרו בצורים הקדושים, סולם הוא צוואר, צבורי שמגיע השמיימו. מה שיעקב אבינו ראה בחלום, זה מרמז על מין האדם, וידוע שהסולם יש לו שתי פעולות, או שיורדים עליו מלמעלה למטה, או שעולים עליו מלמטה למעלה. ועל כן מסיים החופץ חיים ואומר, התחזק אדם כל יום, להוסיף אומץ ביראת השם לתורתו, לעלות מעלה, כמו שכתוב, אוי רחיים למעלו, למס כי למען סור משואל מה תורו. ואז אשרי וטוב לו בזה ובבא. עד כאן דבריו הנפלאים של אחר בצרים לספרו תורת הבית. ולקראת סיום, יש לנו את המדור הנפלא, אך באור, פרשת השבוע. בעזרת השם נקרא בפרשה, אך באור סור לחוידש. השביעי, הזה יום כיפור עמו. יש בסיפור מהמבשר התורני, סיפור על בישיבת באר יעקב בראשית ימיה. הבעינים של הישיבה לא היו עושים מאבן, צריפים של עץ. ניצוץ קטן שהיה נופל על הצריף, בכוחו היה להעביר את כל הצריף. ומרגע שזה עלה צריף אחד, השפה מתפשטת לצריפים הסמוכים. וכך היה פעם בליל יום כיפר. התפילה הייתה בעיצומה, הקהל עטוף בטליתות. כל אחד שקוע בתפילותיו להמתיק את גזר דינו. ואז שמות זעקות זעקה, שרפה, שרפה, שרפים עולים באש. בני הישיבה רצו מיד לעבודות הצולה, כל אבא מחפש את הבן. חן הילדים שלי. כל אחד מחפש למצוא את הבנים שלו. הבעלה הייתה לנחלת הכל. הצריפים עולים באש, הרי לא ישר זכר לישיבה. לא תוכל להמשיך להתקיים. כולם זכרו כמה תרחו להשיג את הכסף לבניית הצריפים. כמה עמל ודמים השקיעו בהם. ועכשיו, כשלאבות האש מנחחות בעיני הישיבה, הכל יורד יוצאים לטמיון. מפי כולם נשמע הזעקה, הישיבה בוערת. ומספרת ראייה לרב הגאון לסינגר שליטה, שהוא למד באותה תקופה בישיבה, שעל אף הבעלה שאחזה את כולם, לא ככה היה אצל רבנו, שהוא כדרכו נשאר עם שוב הדס המופלא שלו, וברגעים אלו כשנשמע הזעקה שיש פרצה, הוא קרא לתלמיד שלו, הרב לסינגר, ואמר לו, הרי הלילה עלולים אנשים להיקשה בחילול יום טוב, אז בוא נעבור מהר במהירות על עיקרי הלכות. וככה, ישבו רבינו ותלמידו ועברו על ההלכות ביישוב הדעת. ואחרי זה קם רבינו וניגש בעצמו לפקח על המלוכת. אומר רב לסינגר שליטה, הרי רבינו כבר ידע קודם לכן באלפי את כל ההלכות שנוגעות לעניין. מצד שני הישיבה בוערת, יש חשש שהאיכל יסרב. הישיבה תסגר חלילה. אבל רבינו לא מאבד ביישוב הדעת אפילו לרגע. ולא מדע אותם את ההלכות, כי הרי יש כאן חשש של חילול יום טוב. ובוודאי יותר טוב ללמוד שוב בקצרת ההלכות, אפילו שהן מונחות בראשו היטב עוד קודם לכן. דקדוק בפרטים, דקדוק בהלכה, כל תג ותג מהלוכן. ולסיום רבותי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, התחזקות ימית. בספר של אביך ויגדך מסופר שהגיע אדם מסוים להגון רבי יצחק הלכון אינספקטור, זכר צדיק לברכה. ואמר לו, ינקי, שהרב טרח כל כך הרבה בשבילו לשחרר אותו מהצבא הרוסי, שוחרר! אמר לו בצחק הלכונן, חיים טובים עליך, שתזכה לבריאות ואריכות ימים, על מה שבישרת לי. ואחרי זה שש יהודים נוספים הגיעו, שש פעמים הגיעו עוד יהודים, וסיפרו לו שיאנקל שוחרר, אבל הרב לא אמר להם, אני כבר יודע, כן, אמרו לי. אלא הוא באותו מאור פנים חזר וברך, כל אחד ואחד מהם כאילו הוא שומע את זה בפעם הראשונה. אם כן רבותיי, כשאדם מבשר לנו בשורה טובה שכבר שמענו עליה, נשתדל להימנע מלהראות שאנחנו יודעים את זה, ובכל זאת נאיר לו פנים על כך שהוא בישר לנו בשורה טובה. עד כדברנו להיום רבותיי, שיהיה לכם המשך יום טוב, יום גדוש ומלא בפעילות מועילה, בלימודים טובים, היו שלום.